גמרא, אגדתא עם רבי יהושע בן לוי, שפגש את אליהו הנביא, רצה לדעת מתי יבוא המשיח, איפה הוא יושב, ורבי יהושע בן לוי פגש את המשיח. זה לא דבר של מה בכך, כן? לפגוש את המשיח. ואמר לו שהיום, אם בקולו תשמעו, אז הוא יבוא. אנחנו הגענו לפה. בדף קוף למד זין, עמודה ימנית, למטה. ושאל אחר כך, אימת עתי משיח. ואמר, שיילה לדידי. כלומר, רבי יהושע בן לוי ישאל את אליהו הנביא, זה שצריך לבשר על בוא של המשיח, מתי יבוא המשיח? אמר לו אליהו הנביא, אז תשאל אותו. מה אתה שואל אותי? לך תשאל אותו בעצמו. פירוש, כי כאשר יתבונן בעניין משיח בעצמו ובמדרגתו, ידע כי היום עתי. ואיך יתיב הפיתחה דמלכות רביעית בין עניים וסובלי חולאים. כלומר, מסביר המהר"ל לעומק מה פירוש תשאל אותו. הרי הוא שאל את אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא במקום טוב לדעת מתי יבוא המשיח. הרי הוא זה שצריך לבוא לבשר על בוא. תשובה, לך תשאל אותו בעצמו. אומר המהר"ל, מה התכוון אליהו הנביא בזה? התכוון אליהו הנביא בזה להגיד לרבי יהושע בן לוי, מי שיורד לעומק הבנת עניין המשיח, בעצמו יודע מתי יבוא המשיח. כלומר, ההתחברות אל מהותו, עניינו, ערכו של המשיח, ההתחברות הזאת נותנת לאדם בעצמה את התשובה לשאלה מתי יבוא. התכוון להגיד, לפי המהר"ל, שהתשובה מתי יבוא המשיח זה לא דבר חיצוני. באינטרנט, חדשות. מה? המשיח מגיע. לא. עניין המשיח זה עניין של שינוי מציאות. מי שחכם דיו, קולט במציאות את השינוי שאומר שהמשיח מגיע. זה לא ידיעה שבאה מבחוץ. מי שמתחבר טוב להבנה, לערך, למשמעות, לתורה, שמבררת את עניינו של המשיח, המשיח בעצמו נותן לו את התשובה מתי הוא בא. מה זאת אומרת המשיח בעצמו? כמו כל דבר שהוא בעל ערך, הוא לא צריך דבר אחר שיבוא ויסביר אותו. הוא מסביר את עצמו. ואכן זה מה שאנחנו רואים בגאולה האחרונה. יש אנשים שאומרים, מי אומר לך שהגאולה הגיעה? אולי אתה סתם מדמיין, אולי אתה סתם חושב, אולי מספרים לך סיפורים, אולי שטיפת מוח. תפתח את העיניים. ההתבוננות במציאות היא עצמה מבשרת לך שהגאולה הגיעה. בלי ספק, בלי פיקפוקים. לא צריך דבר חיצוני. אני לא צריך הוכחות חיצוניות. כשאתה תהיה בתוך הגאולה, אתה לא תיתן לחשוב שזה לא גאולה. בתנאי, שאתה מוכן להתבונן על המציאות בעיניים שמתאימות לגאולה. אם אתה תתבונן במציאות בעיניים של צופה מבחוץ, אתה מתחיל לבדוק, לחקור, להשוות, להגיד כן, להגיד לא. לא, אז זה לא הדרך הנכונה. הדבר האמיתי מוכיח את עצמו מצד אמיתותו. בלשון המפורסמת, האמת תורי את דרכה. לא צריך דבר חיצוני שיעיד על האמת. האמת מעידה על עצמה שהיא אמת. זה הדברים הכי גדולים. הדברים הכי גדולים הם לא צריכים סיוע מבחוץ כדי לגלות את ערכם. הם מגלים את ערכם מצד עצמם. מי שחי בזמן הגאולה והוא בא עם עיניים לראות את הגאולה, אתה לא תוכל להגיד לו אנחנו עכשיו בגלות. הוא יגיד לך, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. ראינו מה זה גלות, אנחנו רואים מה אנחנו חיים היום, זה לא גלות, זה גאולה. זה מה שאמר אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי. אל תשאל אותי מתי יבוא המשיח. זה כמו אנשים שעושים חשבונות, חישובים. כן הגיע, לא הגיע, חשבון כזה, חשבון כזה, חשבון כזה. זה לא יחשוף את האמת. ולכן, כל החשבונות עד עכשיו לא עלו יפה. מה שיחשוף את האמת זה האמת עצמה. זאת אומרת, כשמשיח מגיע, האדם לא צריך שום הוכחה. כן? זה מעיד על עצמו מצד עצמו. לך תשאל את המשיח. הכוונה, המשיח בהופעתו, הוא מוכיח שהוא המשיח. כמו שלפעמים מישהו שואל, איך נביא יודע שנבואתו היא נבואה? תשובה, כי כשהנבואה מתגלה אל הנביא, יש לו דבר שאומר לו בנפשו שזאת נבואה. זה לא כל מיני קולות. כמובן, במי מדובר? באדם שראוי לנבואה. כי אם מדובר באדם שהוא חולה נפש, אז הוא יפרש את הקולות שהוא שומע כקולות של נבואה. אבל אם מדובר באדם חכם, צדיק, קדוש, טהור, הוא רגיל אל האמת. לכן אין הנבואה שורה אלא על חכם. למה צריך להיות חכם? אם ריבונו של עולם בא לדבר אליך, מה לי חכם? מה לי לא חכם? הקדוש ברוך הוא החליט לדבר. למה תנאי לנבואה זה חוכמה? כי החכם הוא רגיל אל האמת. זה אחד מההגדרות של אדם חכם. אחד מן ההגדרות של אדם חכם, זה אדם שמובהק במידת האמת. לומדים את זה בהלכות מציאה. שבדרך כלל כדי להשיב אבידה, כן? השבת אבידה זה על פי סימנים. תלמיד חכם, שאינו משנה מדיבורו אף פעם, כלומר, שהוא דבק במידת האמת עד הסוף, אנחנו משיבים לו אבדה בתביעת עין. זאת אומרת, לא צריך סימנים. הוא רגיל למידת האמת. אז חכם, כשבא לו נבואה, הוא לא מתבלבל. הוא לא מחליף עם דברים אחרים. כן. קיבלת תשובה. הלאה. אם כן, אומר המהר"ל, אחר כך שאל, ואיך יתיב, הפיתחה דמלכות רבית, בין עניים וסובלי חולאים. אל תתלומר כי דבר זה שאמר כאן, ואיך יתיב, הוא דבר מוחש כלל. ממשיך המהר"ל להסביר את ההגדה הזאת לעומק. זה לא שרבי יהושע בן לוי רוצה עכשיו שיגידו לו את הכתובת המדויקת איפה יושב המשיח, כי הוא טס לשם לפגוש אותו פנים אל פנים. אבל אין כאן דבר מוחש לעין, הכל מדובר בהשגות רוחניות, שכליות, עמוקות. רק כמו שביארנו לך פעמים הרבה, כי דברי חכמים מצד עניין המופשט מן הגשמי, החכמים באו למסור לך השגות רוחניות גבוהות. כשרבי יהושע בן לוי שאל איכן יושב, הכוונה, מה מקומו בעולמו? לא עכשיו אני רץ לראות את הכתובת שלו. זה גם לא ייתן כלום. ההשגה הרוחנית, זה ודאי חוכמה עצומה. כן? בוודאי.
זה לא יחס
אמוני שנתמך על ידי השכל.
אז זאת אומרת,
אם אתה מסתכל עם עיניים אמוניות על מה שקורה, אתה אומר ימות המשיח. אם אתה מסתכל עם עיניים לא אמוניות, אתה מבקש הוכחות. אם מביאים לך הוכחות, אתה אומר, כן, אבל יש לי קושיות. טוב, מתרצים לך את הקושיות, ואז יש לי הוכחות אחרות, ואתה לא גומר. השכל הוא כדי לתמוך באמונה, לא ליצור את האמונה, לתמוך בה. אבל כמובן זה צריך להיות נתמך על ידי האמונה. אדם בא להסתכל על המציאות מתוך עיניים אמוניות, והוא ימצא הרבה הוכחות על פי שכלו. כן.
זה מהרגע שחרב הבית של כן. רבי עקיבא ראה וצחה,
נכון.
אז הוא כביכול כבר בצורה אמונית לגמרי כבר ראה את המשיח.
בוודאי.
כבר הבין ש...
בוודאי. הוא ראה את המשיח, הכוונה שהוא ראה, שהעולם עובר לתקופה אחרת. הוא הרגיש את השינוי. עכשיו צריך בזמן רבי עקיבא אמונה של 2,000 שנה. ככל שאתה יותר מתקרב, למשל, ניתן דוגמה. אדם היום חי במדינת ישראל. כדי להאמין שזה ימות המשיח, זה אמונה של תינוק. כי יש אנשים שאפילו אמונה של תינוק. זה אמונה פשוטה, מה זאת אומרת? מה, אתה רואה את מדינת ישראל, אתה צריך אמונה כזאת של רבי עקיבא? רבי עקיבא היה רואה את מדינת ישראל, הוא היה מתעלף. הוא ראה את הרומאים רוקדים. הוא ראה את חורבן הבית, הוא ראה שואלים ילכו בו, הוא ראה קטסטרופה, חורבן. עם ישראל יוצא לגלות של 2,000 שנה, הוא ראה את האינקוויזיציה ואת השואה. אתה רואה את מדינת ישראל, אתה חושב שאתה צריך, אתה צריך. בזמן רבי עקיבא אתה צריך להיות גדול כרבי עקיבא כדי לצחוק. היום מה אתה צריך כדי לצחוק? לראות דגל מתנופף. דגל של מדינת ישראל. דגל של יהודים. זה צריך הרבה אמונה. אתה אומר, אפילו ככה יש אנשים עדיין שמתעקשים. נכון? זה כתוב בגמרא במסכת סוטה, שיהיו אנשים עם, אנשים עם אמונה מאוד קטנה. אפילו צדיקים. קטני אמנה. למרות שהם צדיקים, אמונתם מאוד קטנה. אם אתה לא תראה להם, הנה בוא המשיח כאן לפניך עומד, הם יגידו, מי אומר? קושיה. זה לא עובד בצורה כזאת. אנחנו באים מתוך אמונה. צריכים לשכנע אותנו שאנחנו גאולה, כשלפני 60 שנה היינו אפר ואפר, סבון. מה צריך? יש אנשים, למשל, האם צריך להגיד תפילה לשלום מדינת ישראל? זו שאלה בהלכה, מסובכת, קשה, לא, כן, מתפלפלים בסוף, מחליטים, לא. רק הרי במשך 2000 שנה התפללת לתפילת שלום. מי? שלום רוסיה. שלום גרמניה. שלום מי התפללת 2000 שנה? כתוב בכל הסידורים. תפתח כל הסידורים של חוץ לארץ. ישמור את עוד מלכותו, מעלתו, הקיסר, הצר, לא יודע מה, כשמו כן הוא צר. התפללו היהודים בכל בית כנסת. מתפללים? אבל כשהתפללו בזמן הפוגרומים, מה אתה אומר? הקוזקים בחוץ הורגים את היהודים ברחובות, והיהודים בבית הכנסת מתפללים לשלום רוסיה. על זה לא היו שאלות. והיום אומרים ליהודים, יש לכם מדינה משלכם, עם תעודת זהות כחולה. שמע, זה לא שאלה פשוטה להתפלל לשלום מדינת ישראל. לא שאלה פשוטה. שאלה קשה מאוד. אם היו שואלים חכם אחד, אם צריך להתפלל לתפילת שלום, להתפלל תפילה לשלום מהמקום שבו אתה נמצא, אומר, כן, ככה כתוב בנביא ירמיה, שהיהודים צריכים בכל מקום להתפלל תפילה לשלום מהמקום שבו הם יושבים. אז לא היו שאלות. אבל אחרי שחזרת לארץ ישראל, ואתה חי במדינה של היהודים, ואתה הולך בשבילים שבהם הלכו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, ואתה רואה את ירושלים מול העיניים. שמע, זה לא פשוט. זה שאלה קשה מאוד. ואתה רואה חיילי צה"ל כשכל ב-2000 שנה אתה ראית סוג אחר של חיילים. שרק ראית חייל רוסי מרחוק, היית כבר מת מפחד, ורועד כי באים לחטוף לך את הילד. תסתכל, כל הספרונים הקטנים. של היהודים עם הפה, של הילדים עם הפאות. על מה מדברים שם? על זה! שלום, מי אומר? בגלל שאתה רואה חיילי צהל, אז מה אם זה חיילי צהל? אז מה? מי אומר שזה הגאולה, חיילי צהל? אתה מבין מה זה עיניים אמוניות? אנחנו עושים צחוק מעצמנו. צריך כל כך הרבה אמונה. רבי עקיבא אמר על בר כוכבא, משיח. טוב, צריך להיות בשיעור קומה של רבי עקיבא כדי להגיד על בר כוכבא משיח. כשהוא ידע שבר כוכבא הולך להפסיד. אבל הוא ניסה. נכון, צריך הכתפיים של רבי עקיבא להגיד, לראות את בר כוכבא, להגיד, זה המשיח. צריך את הכתפיים של רבי עקיבא, מאוד 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 רחבות. זה לפני 2000 שנה, היום צריך כל כך הרבה אמונה כדי להגיד שזה הגאולה? מה קרה? למה בכל זאת? נו, חזרת על השאלה. למה בכל זאת? למה היו האמוראים? בגלל שהאמוראים ראו את כל הנסיבות. האמוראים ראו שגאולה מגיעה וצריך להרבות באמונה כדי להביא את היהודים להיות שותפים לתהליך הגאולה. מה האמוראים ראו? כולם אומרים, כולם חושבים שהאמוראים ראו את הצרות שהגויים יעשו. אולי האמוראים ראו את המצב באופן כללי. ראו שכדי לחיות את תהליך הגאולה בצורה שלמה, צריך להיות שיעור קומה מאוד גדול, וזה ייקח זמן וזה יהיה קשה. אולי הם ראו גם את זה, הם ראו את מצב העם, הם ראו את החולשות. נכון, אתה צודק, ברור. אז הם ראו שזה יהיה לא פשוט. זה יהיה עסק לא פשוט. הם ראו את זה. הם ראו שהמעבר בין מציאות של גלות למציאות של גאולה יהיה תהליך לא פשוט. ואכן הם ראו נכון. אבל זה כמו שהיו מרים להורים, בסדר? לפני שהביאו ילדים לעולם, מה יצטרכו לעשות כדי לגדל ילד עד לגיל 20? היו מראים להם את הסרט מראש. אתה רוצה שאני אגיד לך מה יקרה? אני אומר לך את זה. היום אני סבא זקן, אז אני יכול להגיד לך את זה. אף אחד לא היה מביא ילד לעולם. לך להחליף חיתולים! לך לקופת חולים! כמה? 10 פעמים ביום מינימום. כי הילד כואב לו האוזן, כואב לו פה, כואב לו שם. אחר כך בית ספר. כל יום שני וחמישי, בית ספר. שיעורי בית. זה קשה מאוד. צריך גידול בנים. אז אם אתה מראה מראש את הסרט, אדם יגיד, אני לא אוכל לעמוד בזה. תשאל הורים שגידלו ילדים, יגיד לך, אנחנו לא יודעים איך אנחנו עמדנו בזה. אבל ברוך השם, גידלו משפחות ומשפחות גדולות. כי כשאתה בפנים, זהו, אתה בפנים, קיבלת את התפקיד, אתה עומד בכל המשימות. ברוך השם. אשרינו, מה טוב חלקנו.
טוב. מה התכוון המהר"ל, איך הוא מסביר את העניין שמשיח נמצא בשם מלכות
רביעית? אז הוא עוד לא הסביר. לא, הוא אומר שזה עניין מופשט. שלא התכוון, פה חכמים לא התכוונו להגיד כתובת. התכוונו להגיד כתובת רוחנית. אז עכשיו הוא הולך להסביר מה זה אומר. הוא מסביר. כן. זאת אומרת, יש גדול שעשה על זה, יש גדול שעשה על זה וידוי. בוודאי.
אבל הרבה מאוד לא עשו, וגם היום.
היום הם לא עשו, וזה עובדה. אנחנו יודעים להסביר, כי זהו, זה נכון, יש בזה. אנחנו, אין לנו תשובות לכל השאלות, איך הם לא ראו, איך הם לא ידעו. הנה, בעל, הבנים, הם הבנים שמחה, אומר, טעינו, לא ראינו. איך לא ראינו? אז לא ראינו. זה פשוט שהמעבר ממצב של גלות למצב של גאולה זה גם מצב של שינוי בתורה. זה קודם כל. צריך להבין. זה לא רק מעבר גיאוגרפי. זה קודם כל מעבר רוחני. לצאת מגלות לגאולה זה כמו לצאת ממצרים ולמצוא את עצמך מוקף בענני כבוד על ידי השכינה. זה לא מעבר גיאוגרפי. היציאת מצרים זה לא רק יציאה ממקום שקוראים לו מצרים. הארכיאולוגים ילכו עכשיו לחפש אם נשארו חפצים שהיהודים זרקו כשיצאו ממצרים. זה לא הנושא. הנושא הוא המעבר הרוחני. זה תורה אחרת. במשך 2000 שנה אומרת הגמרא, מאז שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. זאת אומרת, צמצום נורא. אז זה לא פשוט לצאת מן הצמצום הזה מבחינת תורנית רוחנית. היו גדולי ישראל ענקיים, עצומים, מפליגים בחוכמה. אבל באותה חוכמה, שהיא עדיין צריכה עוד שלב. והשלב הזה, ברוך השם שיש גדולים שעברו את השלב הזה. ברוך השם. יש גדולים שתמיד נשארו שם. רבי יהודה הלוי הוא תמיד נשאר שם. ליבי במזרח ואני בסוף מערב. תראה את הביקורת שהוא אומר על עצמו בכוזרי. על עצמו! אומר לו מלך הכוזרי, אז אם ארץ ישראל זה כל כך חשוב, אז כן, אז למה אתה כאן? מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. צריך להיות רבי יהודה הלוי כדי לכתוב את זה על עצמו. על מי הוא אומר את זה? ואכן, מה הוא עשה? סגר את המזוודות, עלה על אונייה ובא לארץ ישראל. יש מדרגה מסוימת שתלמיד חכם הוא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. הוא לא ניסה לטייח ולהגיד, תשמע, נסיבות מחייבות, אנחנו בסך הכל, בזמן רבי יהודה הלוי, אתה יודע איפה היינו? רבי יהודה הלוי? רבי יהודה הלוי זה כמעט 400 שנה לפני גירוש ספרד. זה תור הזהב בספרד. אז מישהו יש לו מספיק הצדקה להגיד, שמע, אבל יש לי פה קהילות, יהודים שצריכים אותי. מי לא צריך את גדולי ישראל? אבל הוא לא תייח כלום. כתב, מצאת מקום חרפתי. ואכן, בסוף הספר, כשמלך הכוזרים אומר לו, נו, יש לך עוד משהו להגיד לי? כן, אני נוסע. מה אתה נוסע? אתה עוזב אותי? כן, אני נוסע. שלום. אז אומר לו, זה מסוכן. ומסוכן לנסוע לארץ ישראל. תסתכל בסוף הספר. מה אומר רבי יהודה לוי? אני מכיר הרבה אנשים שלוקחים סיכון כדי להרוויח דולר. מותר לקחת קצת סיכון כדי לעלות על אונייה לארץ ישראל. כדי להרוויח דולר, אנשים הולכים לסוף העולם. נו, אז זה מסוכן? נו, הנה עדות חיה. הנה עדות חיה. ואין ספק כי אף קודם שיצא משיח לפועל לגמרי, הנה סדר המושכל שלו נמצא מופשט מן הגשמי. זאת אומרת, לא צריכים לחכות שהמשיח יתגלה בבשר גידים ועצמות כדי להשיג את ערכו של המשיח, מדרגת גדולתו והופעתו. כי אין ספק, כי אף קודם שיצא המשיח לפועל לגמרי, הנה סדר המושכל שלו. יש לך את האפשרות להשכיל ולהבין מה זה. אתה צריך לברר מה זה אומר. לא לחכות ולהגיד, לא, דבר יבוא המשיח, ודבר וזה. לא, תשכיל מה זה אומר. ההפך. בהבנה שלך הנכונה, מה זה אומר ימות המשיח, ומה זה אומר מהו משיח, אתה סולל את הדרך להופעתו בפועל. כי בכל דבר המחשבה קודמת למעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה. בזה שאנחנו מתבוננים, משכילים, מבינים, יורדים לעומק הבנת העניין הזה שנקרא משיח, אנחנו מכשירים את המציאות, אנחנו מכשירים את עצמנו ומכשירים את המציאות להתגלותו בפועל. זה מה שרבי יהושע בן לוי רוצה לדעת. זה מה שהוא רוצה להבין. הוא תלמיד חכם. אז הוא פוגש את אליהו הנביא והוא אומר לו, אני רוצה להבין. מה זה אני רוצה לראות את המשיח? אני רוצה להבין הבנה רוחנית. אם אני אבין הבנה רוחנית, אז אחר כך המחשבה הזאת נמצאת כבר בעולם. אני אוכל ללמד את תלמידיי. הם יוכלו לשתף פעולה אחר כך. הם יוכלו להיות החיילים הטובים של המשיח. זה משפט מאוד חשוב מה שכותב המהר"ל כאן. ואין ספק כי אף קודם שיצא המשיח לפועל לגמרי, הנה סדר המושכל שלא נמצא מופשט מן הגשמי, מוכן. כמו שמחשבת הבריאה קדמה לבריאה. ואצלנו קודם למעשה מחשבה. ועל זה אמר שיילה לדידה, וזה מה שאליהו הנביא אמר למשיח, אתה רוצה להבין את המשיח? אז תשאל אותו, מה זאת אומרת? תתחבר לעניין הזה שנקרא משיח. כלומר, שיתחבר בעיון אל המושכל המופשט בעניין של משיח, ואז יעמוד על ביאתו. אם אתה באמת רוצה לראות את התגלותו, אתה קודם צריך לקלוט את מחשבתו. לא בזה שתצעק משיח, אתה כבר תראה אותו. לא. כי אתה לא הפנמת את המחשבה הזאת. בשבילך זה עוד לא אומר כלום. ומה שאמר דייטיב על פתחה של מלכות רביעית, ומה שגילה אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי, שהמשיח יושב בפתחה של מלכות רביעית, דבר זה גם כן, כי בציור המושכל של משיח, המהר"ל מדגיש בציור המושכל, כלומר ההבנה הרוחנית של מהו המשיח, צריך למקם אותו, נמצא המשיח על פתח מלכות רביעית. למה? כי כן אמר במדרש רבות בפרשת שמות. משה נתגדל בפלטין של פרעה, ואף מלך המשיח שעתיד להיגלות במהרה בימינו ישב ביניהם, שנאמר שם יראה עגל ושם ירבץ כפיר. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, אתה רוצה להבין מה יהיה, אז תתבונן במה שהיה. המושיע של ישראל הראשון, איפה הוא היה? איפה הוא גדל? מאיפה הוא בא? בדיוק מתוך אותה מלכות שהייתה משעבדת בישראל, ושם גדל. מי בפנים? מתוכם, בבית של פרעה, גדל על פי כל גינוני המלכות של מצרים. אז הוא יודע מה זה מצרים. הוא יודע גם איך להפיל אותם. יודע איך לדבר עם פרעה. יש לו את ההבנה הזאת. ומוסיף המהר"ל ומסביר, וכבר ביארנו, כי ראוי שיהיה כך, כי בשביל שההיעדר הדבק במלכות רביעית, שהיא מלכות שמגיעה להפסד, מחייב בעצמו דבר זה, שיגלם אליך המשיח, כי אין העולם חסר מלכות. לחרבה כך מתחייב שיגלם אליך המשיח. והכל נרמז במה שיעקב היה אוחז בעקב עשיו, שהעקב הוא סוף האדם, והוא כינוי לעדר האדם, וסופו, ושם דבק יעקב. כי כאשר מגיע העדר למלכות רביעית, מחייב התגלות המשיח. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, למה באמת המשיח יושב בפתחה של מלכות רביעית? כי התגלות המשיח זה בהתמוטטות המלכות הרביעית. איפה שהמלכות הרביעית נגמרת, בדיוק שם מתחילה מלכות ישראל. המלכות רביעית זה המלכות שהרחיבה את בית המקדש השני. כן, ודאי. אנחנו לא מלכות רביעית. יש ארבע מלכויות לפי החזון שנתגלה לדניאל, יש ארבע מלכויות ששולטות על העולם. מלכות בבל, מלכות פרס ומדי, מלכות יוון ומלכות אדום, שהיא נקראת גם מלכות רומא. טוב, אתה אוהב לעשות אקטואליזציה. טוב, בסדר. התקפלו, אתה אומר. אבל יש כאלה שיחשו אותם.
המלכויות האלה, גם גלום עדות בפרשת מזה אלה, מזה בני ישראל, אלה, עדות, מזה, מדי, בני ישראל בבל,
יחד. יפה. ארבעת המלכויות האלה רמוזות בפסוק השני שבתורה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אמרו חכמים במדרש, תוהו זו מלכות בבל, ובוהו זו מלכות פרס ומדי. חושך זה מלכות יוון, ולכן אנחנו מדליקים נרות בחנוכה כנגד החושך של יוון. ותהום זה מלכות אדום. אז ההופעה של מלכות ישראל, שהיא באה להשלים את ההיסטוריה האנושית, מתגלה אחרי נפילתה של המלכות האחרונה. זה נקרא שהמשיח יושב בפתחה של מלכות רביעית. זאת אומרת, איפה שמלכות רביעית נגמרת, שמה מתחילה המלכות של המשיח להופיע. השער הזה הוא ברומא. יש ברומא שער הניצחון. ובשער הניצחון שיש ברומא, מה רואים? רואים את הגולים היהודים יוצאים לגלות אחרי חורבן מקדש וירושלים על ידי רומא, יוצאים לגלות ארוכה של 2000 שנה. זה הסמל, המנורה הזאת שנמצאת על הכתפיים של השבויים היהודים שנלקחים על ידי טיטוס, זה הסמל של נפילת מלכות ישראל לפני 2000 שנה. אחרי 2000 שנה קמה המדינה ומתלבטים איזה סמל ייתנו למדינה. בסוף מחריטים מה?
מנורה.
מחזירים את המנורה הביתה. ככה מול הכנסת יש מנורה גדולה. אז אומר המהר"ל, זה מה שמסביר אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי. הוא אומר לו, תדע לך, המשיח יושב בפתחה של מלכות רביעית. תתבונן, תראה את סימני ההתמוטטות של המלכות הרביעית, ואתה תבין בסימני הנפילה שעכשיו בזמנו של המשיח שהולך להשלים את מלכות השם על העולם. ואכן, הרב קוק בספר אורות מדבר על ההתמוטטות של התרבות המערבית הצפויה. הוא אומר, אנחנו רואים את זה. אחרי שהתפתחה והתעצמה והצליחה וכבשה את כל העולם והפכה להיות נאמבר 1, עוד מעט היא נאמבר 0. זאת אומרת, כלום. ושמה יש לך כבר את ההוכחה לגאולה שממשמשת ובאה. זה לא במקרה שמדינת ישראל קמה אחרי כמעט חורבן העולם במלחמת העולם השנייה. זו הייתה מלחמה נוראה, שכל הערכים התמוטטו. הרי המערב טען שהוא בנה ערכים של תרבות, של אומנות, של דרך ארץ, של חוקים, זכויות האדם, נכון? ומה קרה במלחמת העולם השנייה?
משם יצא
הכל נמחק. שום דבר לא נשאר. זה אומר שזה כבר בדרך אל. וזה מה שאנחנו לומדים מיעקב ועשיו. עשיו יוצא ראשון. אבל יעקב אוחז בעקבו. זאת אומרת, העקב זה סוף האדם. כשמגיע הסוף של עשיו, מופיע מלכות יעקב שנקרא כבר ישראל. ולפיכך אמר שיושב על פתח מלכות רביעית, שהפתח הוא סוף העיר, ושם דבק המשיח בעדר שלהם. לכן זה נקרא שהוא בפתח. ולפיכך בסוף העיר של מלכות רביעית, שם דבק משיח, ובחיבור גבורות השם, שם תמצא עוד מבואר ומסביר באריכות את כל היסוד הזה של משה רבנו שנתגדל בבית פרו, ובאותו רגע שנולד משה והוא נכנס לבית פרו, כבר היה אפשר לצפות שמצרים תיפול. בדיוק באותו זמן. כי אין חלל ריק. אמר כאן המהר"ל, כי אין העולם חסר מלכות. מה זה אומר? שיש תמיד בעולם הנהגה. יש תמיד שלטון. שלטון כזה שהוא יכול להיות שלטון עולמי. זה נקרא מלכות. מלכות זה שלטון עולמי. אם אתה רואה מלכות הולכת ונופלת, אתה כבר צריך להיות בטוח שבדרך יש מלכות הולכת וקמה. לכן מלכות מדי קמה מתוך חורבן מלכות בבל. היא כבשה את בבל. אם אתה רואה בבל נופלת, כבר יש מלכות בדרך. אחר כך מלכות יוון ניצחה את מלכות פרס. אין דבר כזה שהעולם יישאר בלי מלכות. ראית מלכות נופלת, תצפה מיד למלכות מופיעה. למלכות סומכת. כיוון שידוע לנו מכל המקורות שהעולם נשלט על ידי ארבע מלכויות, באותו רגע שאנחנו מזהים את סופה של המלכות הרביעית, אז אנחנו יודעים שזה אומר שרוחו של משיח כאן. זה מה שהוא אמר לו. הוא יושב בשער של רומא. כן. לא, ההפך. 2000 שנות משיח התחילו עם תחילתה של מלכות רביעית. סוף 2000 שנות משיח זה סופה של מלכות רביעית והופעתה של מלכות ישראל.
מלכות רביעית כבר לא נמצאת.
מלכות רביעית ודאי נמצאת. כל התרבות המערבית אומרת על עצמה שהיא היורשת של התרבות היוונית הרומאית. ככה היא מגדירה את עצמה. יורשת. היא אומרת. כל אנחנו תרבות שבנויה על הפילוסופיה היוונית ועל החוק הרומאי, על הסדר הרומאי. הכל בנוי מזה.
גם מכאן ובמדין אין מלכות נוגעת לחברתה.
שבת שלום.